אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הפריטה שלהם הטביעה חותם במוזיקה הישראלית. איתן גבריאל בסדרת תוכניות על הגיטריסטים הגדולים בישראל. והשבוע, שמוליק בודגוב וקטעי הסולו הגדולים. פוקוס, סדרת הגיטריסטים הגדולים. הפרק הראשון, מיד, כאן גימל.
ערב טוב. שבת שלום, שבוע טוב אתם על גימל, הבית של המוסיקה הישראלית. ערב טוב לשיר אייזיק שעוזרת בהפקה. איתכם באולפן עידן גבריאל שעורך ומגיש. ברוכים הבאים לתוכנית חדשה של פוקוס. לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם שכל פרקי התוכנית קיימים להזנה בעמודי הפודקאסט של התוכנית, באתר גימל ובספוטיפיי. בדרך כלל פרק עולה ימים ספורים אחרי שהשידור מועבר לכם חי ונושם כאן בשבת בערב. הפעם אקדיש את התוכנית לגיטריסט, גיטריסט העל שמוליק בודגוב, שיספר לנו על תחנות שונות בקריירה המפוארת שלו. את חלקה האחרון של התוכנית נקדיש לסולאים גדולים ברוק הישראלי. בודגוב בעצמו אחראי על כמה מהם, וגם אותם נשמע. פוקוס עם שמוליק בודגוב הגדול, כאן בגימל, בשידור חי. מתחילים.
אני מגיע מעולם של להקות הקצב, אם אתה מכיר את המושג הזה, בן 16, תלמיד תיכון, ואנחנו מנגנים בדיסקוטקים, ככה קראו לזה פעם, לא היה די-ג'יי, אנחנו הרקדנו בעצם את במועדונים, כל החומרים הכי טובים שנכתבו בעולם הרוק, פופ, שנות ה-70, די פרפל, לד זפלין, פינק פלויד, אלו החומרים שאני למדתי, והייתי צריך ללמוד את כל הסולואים של קלפטון אחד לאחד, לעלות על הבמה במוצאי שבת ולנגן אותם. וככה הפכתי להיות גיטריסט בעצם, כשהמורים שלי היו נגני הגיטרה הכי גדולים בעולם, עמודי התווך של הרוק. ואז רצה גורל, להקה שהרצתי מאוד, היא להקת הצ'רצ'ילים, אוקיי? והגיטריסט שלהם, חיים רומנו, שהיום הוא חברי הטוב. רצה גורל וחיים החליט, אחרי טור באירופה של הלהקה, החליט להישאר שם ולנסות את מזלו, או אפילו הקליט עם להקת Average White Band, להקה ידועה, וניסה להשתלב שם. והוא לא חזר עם הלהקה לארץ, מיקי גבריאלו ועמית רייביש, והם רצו להקים מחדש את הלהקה, הצ'רצ'ילים החדשים, מחפשים גיטריסט, דרך אגב, לגיטריסט קראו אז סולן. סולן זה היה מושג של גיטריסט. ואז הייתי בלהקה שנגנה במשרד המרגנות של חיים סבן, שהוא המרגן של הצ'רצ'ילים, ככה הוא הכיר אותי מהלהקות של הילדים, והוא אומר למיקי גבריאלו, ויש לי אחלה סולן בשבילכם. מביא אותי בבוקר בהיר ללהקה הזאת, ואני לא ידעתי שזה אודישן אפילו, ואנחנו מלמדים אותי את אמא אדמה, שיר של ימים, אריק איינשטיין הקליט אותו, וזה היה האודישן, והתקבלתי ללהקה, הקלטנו את השיר הזה כשמיקי שר, והנה אני בלהקת הצ'רצ'ילים, הלהקה שהרצתי, ואני בעננים. זמן קצר לאחר מכן, אריק איינשטיין ששמע שהלהקה התאחדה שוב, שאב אותנו אליו, מי יגיד לו לאריק, ואני בגיל 17 בטופ של תעשיית המוזיקה בישראל.
תביט אליי טובה וחכמה כמו בבן השאר הביתה מן הדרך תחבק אותי אליה בנשימה חמה אמא אדמה היא תגיד אתה עייף מן המסע אל תפחד אני חובשת את קצעיך היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה אמא אמא מה היא שייתה כל כך וכמו תמיד צולחת תחבק אותי אליה בנשימה חמה אמא
איינשטיין מתוך יסמין 1972. איזה ספתח לגיטריסט שמוליק בודגוב.
ההקלטה השנייה שהיא יותר משמעותית, שזה סיפור יפה, זה נכנסים לאולפן ומגיע מלחין בחור צעיר מהאקדמיה למוזיקה בירושלים עם חליל וקוראים לו שם טוב לוי, והוא מציע, מדגים לנו את השיר שנקרא יכול להיות שזה נגמר יפה, ואנחנו מתחילים לעבוד על השיר וזה קצת לא זורם ואריק לא מרוצה מהאופי, ואז אריק יודע שאני מגיע מהעולם הזה של הרוק הכבד, של הלהקות, של הדיסטורשן, ואז הוא אומר לי רגע, הוא אומר לכולם עוצר את ההקלטה ותנו לי לדבר עם הילד, קראו לי הילד, והוא שואל אותי אם אני מכיר את הסאונד הזה של אריק קלפטון, וזה, אמרתי, מה הוא? הופתעתי שהוא מכיר את אריק קלפטון, ואז בטח התלהבתי מזה שהוא יודע, הוא מכיר את העולם שלי, מיד חיברתי פדל דיסטורשן, לחצתי על הכפתור, וניגנתי את הטה-נה-נה-נה-נה, מי שמכיר את הפתיחה שלי, יכול להיות שזה נגמר, שם טוב, קצת הזדעזע מזה, הוא לא אהב את הסאונד הזה, הוא לא הכיר את האופי הזה, ובתחיל בעצם סוג של ויכוח, כי אני גורם לבעיה באולפן, כמובן שאריק הכריע בסוף, וככה זה הומצח, אבל זמן קצר לאחר שחרורי מהצבא, הקמנו את להקת ששת, ושם טוב כבר הכיר את הסאונדים האלה של הרוק, ויש שם המון מזה, והכל בסדר.
שהיה פה שמח לפני שנולדתי והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי שומר עברי על סוס לבן בלילה שחור בשפת הכינרת טרומפלדור היה גיבור תל אביב הקטנה חולות אדומים ביאליק אחד שני עצי שקמים, אנשים יפים, מלאים חלומות. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות. כי לנו, לנו, לנו ארץ זו. כאן איפה שאתה רואה את הדשא, היו פעם רק ידושים וביצות. אמרו שפעם היה כאן חלום נדע, אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר. יכול להיות שזה נגמר, יכול להיות שזה נגמר. שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. פלמח, פינג'אן, קפה שחור וכוכבים, אנגלים, מחתרת בילקוט הכזבים, שפה מודורים, קפיה על צבא, ירון זהבי, אלתרמן, תמר, בחורות יפות, מכנסיים קצרים. היה להם בשביל מה לקום בבוקר, כי לנו, לנו, לנו ארץ זו. כאן איפה שאתה רואה את הדשא, היו פעם רק ירושים וביצות. אמרו שפעם היה כאן חלון נהדר, אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר. יכול להיות שזה נגמר, יכול להיות שזה נגמר. שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
כמה שזה מתוק, יכול להיות שזה נגמר. אריק איינשטיין, שמוליק בודגוב הנער על הגיטרה. אחרי שהשתחרר מהצבא, הוא הצטרף ללהקה שעוד בזמן פעילותה הפכה למיתולוגית. נשמע את בודגוב מספר על ימי הראשונים של להקת ברוש.
מי שבעצם גיבש את הלהקה הזאת, זה אריאל זילבר, הפרויקט הזה, גם השם שלנו, ברוש, זה לקוח מאחד השירים שלו. זאת גם תקופה שהיום זה ישמע קצת דמיוני, אבל הלהקה נס, אריאל אסף אותנו אחד אחד. אני האחרון שהגעתי ללהקה, כי הכרתי את איקי לוי המתופף. הוא היה בלהקת פיקוד מרכז, ואני בלהקת שריון, והיינו עושים הרבה ג'מים בצבא. ואז הוא הביא אותי ללהקה הזאת בעצם, הייתי האחרון שהצטרפתי, היה טוני הקנר, ויוסי מנחם, בסיסט. עכשיו, חשוב להסביר שהחזרות התחילו... אריאל ואיקי לבד, שניהם, בתוך הטרנזיט של אריאל, עם צנטר אקוסטי בתוך הטרנזיט. תנאים לא היו, אז חדרי חזרות היה קשה למצוא. וכשכל הלהקה התאספה וגובשה, אריאל השיג דיל בקיבוץ גבעת ברנר, ואם אני זוכר נכון, 3 חודשים של חזרות. עד כדי כך שישנו שם כל השבוע, והיינו יוצאים הביתה רק בשבת. ממש צבא. ושם זה היה בית ספר והגיבוש הכי טוב של הלהקה. ואז גילינו את אריאל, מוזיקאי ענק, רוקר בנשמתו, ועבדנו על כל צליל, זאת אומרת צורת עבודה של דיוק, כל פתיחת הייט וכל אורחים של צלילים של בס ותפקידי גיטרות וכינור, וטוני ואני ביחד פרחנו שם. באמצע החזרות אמרו לנו שיש קדם אירוויזיון. אז עשינו את, או, תן לי כוח. יצאנו מהחזרות לאירוע וחזרנו בחזרה.
אנחנו הגענו לשיר מספר 12 ונזמין הנה את להקת ברוש. והשיר הזה נכתב על ידי יהוד מנור ואריאל זילבר. אריאל זילבר, רוצי שמולי, תני לי מחסה. ועוד ועוד, נזמין כעת את מלחין השיר, תן לי כוח, את אריאל זילבר.
תן לי כוח. ברוש, זאת ההקלטה החיה המקורית מתוך פסטיבל הזמר והפזמון. אפילו את רבקה מיכאלי שמציגה את השיר הספקנו לשמוע. זה היה השיר הראשון שהנגיש לקהל את להקת ברוש. מאותה נקודה הם נגנו ללא הפסקה עם מיטב האומנים בארץ, עם דגש על נגינה, ביטוי של המצוינות של כל אחד מהם.
אני יכול להגיד שלא היה אלבום שלא היה בו ביטוי למצוינות בנגינה של הנגנים. זאת אומרת, ברגע ש... אז אני טוען שזה כמו הביצה והתרנגולת. ברגע שביקשו מאיתנו ורצו שננגן, זה גרם לנו ללכת הביתה ולהתאמן 10 שעות ביום. באנו גם מהמקום הזה של רוק, והתעשייה כולה רצתה את הכישרון הזה שלנו. זה הפך אותנו לנגנים יותר טובים יותר, כי ברגע שרצו את זה מאיתנו, היה לנו איפה אתה יודע להציג את הכישרון שלנו. זה גרם לנו להיות נגנים טובים. עכשיו, היום לא שאין היום נגנים טובים, אני שומע, אבל עצוב לי לחשוב שמישהו לומד ברימון 4 שנים ואחרי זה נוסע לברקלי ולא יודע והופך להיות תותח על, ואני שומע כאלה, הוא מגיע לתעשייה והוא רוצה לנגן ואומרים לו תודה רבה, יש לפטופ, פליי. אומרים לי, חברים, מוזיקאים אדירים, שאומר לי מישהו, אני מרגיש פה סטטיסט על הבמה, לא רוצים שאני אבלוט, לא רוצים שאני נגן, רוצים שאני אמוד על הבמה, וזהו. עכשיו, אני שואל אותך שאלה, מתי שמעת ב-20 שנה האחרונות סולו גיטרה בשיר ישראלי? אז אם אנחנו חוזרים לאריאל זיבר ולהקת ברוש, תחשוב כמה ניגענו באלבום הזה. אני זוכר את עצמנו יושבים באולפן, אריאל שר חצי שיר, וכל החצי שיר השני אנחנו ניגענו. סולואים שלא נגמרים, ומי שחיכה, דורי בן זאב, שידר בגלי צהל ביפו, ואנחנו הקלטנו את זה ביפו, וידענו שברגע שאנחנו נסיים את ההקלטה, באותו רגע, עוד לפני מיקס אפילו, רק זה מין מאסטרינג, משהו חפיף כזה, ישר לוקחים את זה, לא, זה לא מדויק, כי כן נעשה מיקס, ומיד זה רץ לגלי צהל, ומיד השמיעו את זה, אפילו השדר אמר ברדיו, כבר הם מסיים את ההקלטה, כבר זה בדרך אלינו, מן המחבש, זה מגיע, אתה יודע, ידענו שאנחנו עושים משהו, מקשיבים לנו, וזה הדלק שמזין את המכונה הזאת. אנחנו היינו דלוקים כל הזמן לעשות דברים, שלא רק ציבור, דור שלם של מוזיקאים מבני דורי, ניגנו בשירים. אנחנו ניגנו בשירים. אנחנו, נגינתנו, קישתה את תעשיית המוזיקה בישראל.
קשים, בוא ונעבור על
שש וחצי דקות כמעט של שמש שמש. זה עבר בכיף, נכון? אנחנו נמצאים היום בתקופה שמוסיקאים ממש חוששים לחרוג משלוש דקות של שיר פופ, ללא מעברים מוסיקליים, ללא פתיחות, ללא סיומות. והנה אנחנו יודעים לימים אחרים של תעשיית המוסיקה. זו הייתה הגרסה השנייה והמשודרגת של השיר שמש שמש, מתוך האלבום היחיד ומיוחד של אריאל זילבר ולהקת ברוש. שמוליק בודגוב על הגיטרה, כולל הסולו המרהיב הזה ששמענו בסוף, שלו ושל טוני בראור על הכינור. שנה אחרי שיצא האלבום הוא מצטרף לאחד הרכבים המיוחדים והמעניינים ביותר שהיו כאן בארץ, ששת.
התאספנו כולנו סביב שמי, שם טוב, לוי, אדי רנארט, איקי לוי, שמוליק ארוך זל, יהודית רביץ שהגיע מאוחר יותר. התחלנו כלהקה אינסטרומנטלית בלי יהודית. באיזשהו שלב שמי אמר שצריך, כדאי שתהיה לנו גם זמרת, שתן לנו יותר סיכוי להצליח או להגיע להופעות, כי רק מוזיקה אינסטרומנטלית זה קצת בעייתי. וככה יהודית הצטרפה, והלהקה הזאת הופיעה, להקת ששת הופיעה שש פעמים. כנראה שנכנסנו לאולפן והקלטנו, הרי כבר עשינו חזרות ושלטנו בחומר והכל היה כבר מגובש. לא היה פרויקט ללא מיליון חזרות. זה גם יצר מוזיקה, זה גם גרם ליצירה, כשאתה קבוצת נגנים נפגשת ומתאספת ומנגנת שעות על גבי שעות ומתגבשת, קורים דברים טובים. מאשר להבדיל מבן אדם בודד, שגם עברתי תקופה כזאת בחיים מול מחשב, עשיתי כמה אלבומים והפקתי, זה משהו אחר לגמרי. מצד אחד אתה זורם עם הראש שלך לבד, אין לך השפעות לא חיוביות ולא שליליות מאף אחד, ואתה די, אתה יכול לעשות אלבום, שניים, שלושה אלבומים בצורה הזאת, אבל אני מאמין שעם השנים אתה מתייבש. להבדיל ממפגשים עם מוזיקאים, שזה מפרה וזה גורם לדברים מאוד טובים.
קצת מאוחר, מה השעה? אתה בוהם מול המראה, איזה יום היום, אולי זה רק חלום שלא נגמר ברור, או שוב אותו סיפור. בלה לצוג הזוג יורד מהר במדרגות החוצה בטיסה, בלגע האחרונה אתה כמעט בתחנה, אותו כבר נסע. מתחיל כמו אתמול, שוב ברגל שמאל. צלצול שעון מביא לך את העידון, צהריים בעבודה רבה, וגם השיעמום אתה חולם לקום. לדע לצוגות זוגות את בחדר המדרגות החוצה בטיסה, זמן שלך קצר וזה כבר מת.
מקווה שלא שמעתם את החריקות של הכיסא שלי שזז לפי הקצב וממכר איזה של סמבה ברגל שמאל. ששת מתוך האלבום היחיד שהוציאו בסוף שנות ה-70. צריך לזכור שהאלבום הזה לא יצא בהוצאה פרטית, הוא לא משהו שחבורת מוסיקאים איכותית מחוץ למיינסטרים פשוט העלתה לרשת. לפני ימי הפייסבוק והיוטיוב והאוקיינוס המוסיקלי וכמויות המידע באמת האינסופיות שפשוט נבלעות בו, גם חומרים אלטרנטיביים קיבלו את הגיבוי של תעשיית המוסיקה.
הייתה שם איזושהי תחושה של שליחות ואיזה סוג של אחריות לתרבות פה בארץ. זה שנתנו לה תקציב מסוים, אמנם לא גדול, ללהקות האלה ולהפיק להם אלבומים ולהוציא אותם לרדיו, וזה עלה כסף, זה היה ברור לכולם ששום כסף גדול, אף אחד לא ירוויח מהאירועים האלה. ובכל זאת עשו. אתה יודע, אנחנו היינו באווירה של עשייה ולא נתנו את הדעת ללמה בעצם. אבל מישהו שם בחברות התקליטים היה אכפת לו שייצאו גם דברים של מוזיקה טובה. זאת אומרת, גם אם אנחנו הולכים קצת קדימה, האלבום של היהודים, מי שנתן לנו את הכסף להקליט את זה, היום זה לא יכול לקרות, כן? זה גם באותה אווירה של להקליט קצת אירועי שוליים במוזיקה, נקרא לזה, אלטרנטיב. זה קרה בעד ארצי, בזכותו של חיים שמש, שהוא ישב שם. ואנחנו נספר את זה עוד מעט, איך זה קרה בכלל, האלבום הזה. אבל אתה שואל שאלה מצוינת, למה אז הקדישו תקציב מסוים מתוך הפול של חברות התקליטים להפקות איכות, ונתנו למוזיקאים הכי טובים שהיו לנו פה בארץ. תחשוב, גרוניך ושמטו ועידו וקצת אחרת. תשמע, זה אלה אבני היסוד של המוזיקה בתקופה הזאת, ונתנו להם במה, נתנו להם תקציב, נתנו להם לעשות מוזיקה. עובדה שהיום אתה צעיר ואתה מדבר איתי על הדברים האלה, ולא רק, לא מזמן התראיינו 40 שנה לששת, מסתבר שאנשים מקשיבים לחומרים האלה. למה מקשיבים לזה? כי זה טוב. זה כמו שהיום, דור צעיר, שאתה יודע, היום אני בעל עסק, זה גם, נוכל לדבר על זה, למה הגעתי למצב הזה, שזה מצב טוב, כן? זה לא ישמע. 15 שנה, ואני יושב ושומע אצלי בחנות, באים חבר'ה צעירים לנגן, וילדים בני 17 מנגנים חומרים של שנות ה-70, של פינק פלויד ולד זפלין. למה? כי שם זה אבני היסוד. בשנים האלו, בין 68-9, וודסטוק, ועד שנות ה-80, שלפי דעתי שמה התחיל פייד אאוט של יצירה, אלה השנים הכי משמעותיות במוזיקה, אני לא יודע אם לקרוא לה קלה, או מוזיקה שאני חי אותה.
ענבלים, ששת מתוך אלבומם היחיד. פוקוס כאן בג' אנחנו עם שמוליק בודגוב הגדול. באותם ימים ברוש מתחילה רומן ארוך עם יגאל בשן, זיכרונו לברכה.
78 הוא זיהה בנו בלהקת ברוש כמשהו שמוצא חן בעיניו, התחברנו וזה היה חיבור בום. אתה יודע, כל השניים ושלושה אלבומים עם יגאל, זה לא היה מאבד באלבום. אנחנו ביחד עם יגאל עשינו את כל העיבודים. אם תסתכל על האלבום, אנחנו גם מצולמים בסיוון ביחד איתו כלהקה. ובדרך כלל העבודה הייתה כמובן חזרות, שוקדים על הבסטופים של איקי ויוסי. אחרי שהם מסיימים את הפרק הזה, אנחנו נכנסים לאולפן, אני ויגאל, ומקליטים את כל הגיטרות, ומדי פעם אנחנו מזמינים קלידן להשלמה, אבל זה היה הבסיס של הלהקה, בסטופים גיטרה. ובשיר הזה קיבלנו את הבסטופים, אני זוכר, ומחפשים. ואז אני זוכר שהתחלתי עם הליין הזה בגיטרה אקוסט. אם אתה מקשיב לשיר, אתה שומע שהאקוסטיות מנגנות את ה... במיתרים פתוחים. ואז יגאל אמר לי, תשמע, למה שלא תיקח? כי נוצרת פה מנגינה בליווי של המתארים האלה, במשחק בין המתארים. למה שלא תעשה את זה בחשמלית? בתחילה סירבתי, אמרתי, לא, אני רוצה שהאקוסטיות יהיו כזה, זה הקטע. והוא התעקש, ואז עשיתי את זה, והסאונדמן אהב את זה מאוד. אתה מרגיש תוך כדי עשייה, אתה מרגיש שזה קורה משהו טוב. שנוצר פה משהו בעל ערך. אומנותי נקרא לזה, אוקיי? זה הלילה קסום שזה נוצר, ואז היה חסר לנו, אני זוכר קלידה, נזמנו את דודי רוזנטל שניגן פנדר רודס, זה היה חסר לנו את הנגיעה הזאת, וזהו. תמיד זה היה מינימליסטי, לא נתנו לאף אחד לגוע, או לקלקל, בוא נקרא לזה. אנחנו שלטנו באופן מוחלט בעיבוד, ואז מגיע הסולו, ואני בעצם מתחיל להמציא אותו תוך כדי, עד 5 בבוקר. אני זוכר את הלילה הזה, מה שעבר לי בראש אז, שאיגל, השיר הזה בעצם, יש שם איזה תיבה אחת שמרמזת על אתניות מסוימת. האם... יש סיסול קטן כזה, שזה הסיסול היחידי בשיר. אז זה קצת הוביל אותי לעולמות קצת, לא אגיד מזרחי, אבל קצת נקרא לזה אתני. ובאותה תקופה הקשבתי הרבה לג'ורג' בנסון. אז תראה איך מתחברים הדברים, ההשפעה של ג'ורג' בנסון, וחיפשתי חיבור לשיר עם איזה אתניות מסוימת, וכל זה ביחד הניב את הסולו הזה עם ה... שיש לו גרוב כזה, יש לו קצת גרוב לסולו של... שמזכיר קצת העולמות האלה של הגרוב של בנסון.
לגברת עם ניסיון שרחש בחיים היש סיכוי שאותי את זוכרת היו לנו זמנים יפים נפגשנו במסיבה היית נהדרת שיער גולש ועיניים תמימות אני ניגשתי, את אמרת, לא הערב אוהב אותך בין השורות אם תזכרי אותי סיוון האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן אם תזכרי אותי סיוון האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו שאת הרחק מכאן נפרדנו בתקווה ששוב את חוזרת חלפה שנה לא שמעתי ממך נשאר תמונה עם חיוך במסגרת האם נשארתי גם אצלך? אם
סיוון האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן אם תזכרי אותי סיוון האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן אם תזכרי אותי סיוון האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן
סיוון, יגאל בשן, יחד עם להקת ברוש, כמובן הסולו והליין גיטרה הזה של שמוליק בודגוף, חלק בלתי נפרד מהשיר. אחד הפרויקטים המזוהים ביותר עם להקת ברוש, הוא כמובן פרק הזמן הבלתי נשכח שלה בתוכנית זהו זה.
כשהתוכנית התחילה ב-78, אז לא ממש ידעו לאן זה הולך, זה לא תוכנן, מגיעים לאולפן, ואז המפיקה אומרת לנו, יש חידון לילדים, עד שהם יתקשרו, תנגנו משהו. מה ננגן? היה גם מנהל מוזיקלי, אבל גם הוא לא התכוננו לזה, אז זה היה חג סוכות, תנגנו שלומית בונה סוכה. אנחנו מנגנים שלומית בונה סוכה, תוכנית הבאה, תנגנו משהו, ואז הבנו שזה חוזר עצמו, אז אמרתי, חבר'ה, עזבו שלומית בונה סוכה, בוא נעשה קטע של הביטלס. עשינו, אף אחד לא דיבר, אף אחד לא הגיב, יופי. תוכנית אחרי זה, בואו ננגן קטע של ג'ף בק. אנחנו מאוד אהבנו, דריו ואני, דריו, זכרו לברכה, הוא אהב מאוד את יאן המר, ואני אהבתי את ג'ף בק, והם שיתפו פעולה יאן המר גרופ. הקשבנו המון אלבומים שלהם, והרכב הזה השפיע עלינו מאוד, על כל מה שקרה בזה או זה. אז אמרתי לדריו, דריו, בוא נעשה קטע של ג'ף בק עם יאן המר. יאללה, בוא, עשינו ולא פותרנו. וואו. אף אחד לא אומר לנו מה לעשות, והתחלנו לנגן קטעים של בילי קובאם, וכל תקופת הפיוז'ן של שנות ה-70, ולאחר כמה תוכניות, נוצר קטע מקורי, התחלנו לכתוב קטעים, ולא כך, וזה הלך, ואני לא זוכר בדיוק אחרי כמה זמן, אבל אנחנו מנגנים, יוצרים, מקליטים, אנחנו מתלהבים בטירוף מזה שיש לנו במה, להפגין את היכולות, את הכישרון שלנו, את היצירה שלנו, ואז התחילו להגיע מכתבים. בני נוער, פתאום קלטנו שגם מקשיבים לנו. מקשיבים לנגינה שלנו. זה לא שירים, זה לא משהו מסחרי. וזה הלך וצמח עד כדי כך שהשתלטנו על איזה מרתף בבניין הטלוויזיה החינוכית, והיינו גם ייצגנו חנות מסוימת בתל אביב, עם כלי נגינה ומגברים וטופים, ביקשנו מהם לקבל סט שלם של במה גם למרתף הזה, ומיוזמתנו היינו מגיעים בתשע בבוקר למקום הזה, ומתחילים ליצור את הקטע שאנחנו נדע שנגיע ב-12 בצהריים לבלנס, וב-2 חזרה כללית, וב-4 שידור חי, וככה התחלנו ליצור מוזיקה מקורית שלנו, שזה היה פשוט, אתה יודע, חלומו של כל מוזיקאי, בשידור חי, בטלוויזיה, ומקשיבים לך, ואוהבים את מה שאתה עושה, ומגיבים לך ברחוב ומכתבים, אתה יודע, בריגוש עצום לקראת כל תוכנית, וכמובן, זה מביא אותנו להקליט את התוכניות האלה, ואז סיפרתי לך מקודם, שהלכנו לקנות וידאו, $2,000 זה עלה, אני זוכר את הוידאו JVC הענקי הזה, וביקשנו מבנות הזוג שלנו, שיקליטו את כל התוכניות, וכך צברנו את כל החומרים, ולאחרונה, שאלת אותי מקודם לפני התוכנית, מצאתי קלטת של VHS לפני כבר כמה שנים טובות, שכל החומרים שם, ונתתי את זה לאיקי לוי שחי ב-LA, ויש לו שם אולפן מאוד רציני, הוא ערך את הכל ועשה מאסטרינג, ובערוץ יוטיוב שהוא הקים, אומרים הקים ערוץ יוטיוב, או בשפת הצעירים, איך אומרים, אני לא יודע, והוא העלה את כל החומרים לערוץ הזה, ויש לנו בעצם מזכרת לנינים, מכל מה שעשינו 10 שנים.
לא אני סיימתי את הקטע ככה, פשוט הכתוביות, אתם יודעים, זה פשוט הקטע שסגר את התוכנית, השידור הופסק אחרי שהכתוביות סיימו לרוץ, ברוש בימי הזוהר שזהו זה בשנות ה-80, הרבה מוסיקאים יעידו שמאפיין מרכזי של להקת ברוש היה הסאונד המיוחד והאיכותי. נשמע את בודגוב מסביר קצת על העניין הזה לסיום. לסיום השעה הזאת, מיד אחרי החדשות נשוב עם עוד ממיטב החומרים שבודגוב היה מעורב בהם, ואחר כך הסולאים הגדולים ברוק הישראלי. אני עידן גבריאל, אהיה איתכם גם אחרי החדשות. פוקוס הגיטריסטים הגדולים כאן בגימל, נשארו איתנו.
המילה סאונד היא קצת מטעה, הרבה משתמשים במילה הזאת, אבל יש מאחורי המילה הזאת עולם שלם של ידע וכישרון של מוזיקאים, ובוא נאמר שזה נגינה ועיבודים. כשהעיבודים נכונים ומנגנים טוב וביחד, נוצר סאונד מעצמו. סאונד זה לא כפתורים. הרבה שנים אמרו לי שאני יודע איך לסובב כפתורים במגבר ולהפיק סאונד, ולא סובבתי שום כפתורים, הכל אצלי היה במצב סטטי באמצע, וזה פשוט כנראה שהנגינה שלי דיברה ועשתה את שלה, ו זה לא עניין של טכנאות. היינו להקה שכל כך, אתה יודע, עשינו, הקלטנו אלפי שירים בארץ. וזה הגענו למצב של חיבור כזה, שלא היינו צריכים לדבר, היינו מסתכלים אחד על השני, וברגע שאנחנו צריכים לנגן, זה היה נוצר חיבור. הקסם היה שם באופן טבעי, חיבור של האנשים, וזה הסאונד של הלהקה בעצם. זה להקה שהיה לה סאונד שלה.
לפעמים אני נופל, לפעמים אני שואל, איפה שוב אני טועל, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד, רק כשאת כאן לידי, הכל פחות מתאים. אם הייתי שם, תשאיר מההתחלה, לא הייתי משנה בך אף מילה. אם הייתי שר לך את השיר מההתחלה, לא הייתי משנה בך אף מילה. בחיים זה לא משחק, לפעמים אתה נזרק, הבמה והאור הם רק חיידק, לא בורח מתשובה, רק מתחיל מהתחלה. אתה נתקן בידי, וזו סיבה טובה. אם הייתי שם, תשאיר מהתחלה. מההתחלה לא היית משנה בך אף מילה אם הייתי שר לה את השיר מההתחלה לא הייתי משנה בך אף מילה
שוב שלום לכם. שלום לשיר אייזק שעוזרת בהפקה. איתכם עידן גבריאל כאן באולפן. פותחים שעה שנייה של פוקוס הגיטריסטים הגדולים. אנחנו עם שמוליק בודגוף ולהקת ברוש.
כשהקסם קורה, אנחנו היינו מרגישים את זה באולפנים, היינו מרגישים מתי זה טוב ומתי, כי אנחנו היינו מתרגשים, והריגוש הזה היה עובר לקהל החוצה. אתה יודע, שאני הייתי עושה בדיקות, השאלות האלה עלו במוחי במהלך כל השנים בהופעות. אם אני עומד על הבמה, נניח עם גידי גוב. וכשאנחנו במיטבנו, הקהל ממוגנת, והוא לא זז מילימטר, ואני מאמין שזה קורה. זאת אומרת, יש חיבור בין רמת הנגינה והביצוע של הזמר, והסאונד שיהיה טוב, והכל ביחד, הקהל מרגיש את זה, בוא איתך.
המצב גרוע, אני כבר עצבני, כשדמי כיס לשבוע, עפים עד יום שני, לא מספיק לי אפילו לשלגון, מה שבא לי כבר לא בא בחשבון, החשבון דיכאון. אין לי כסף, אין לי אבא כך אומר, הלוואי והיה לי יותר אין לי כסף, אין לי אבא כך אומר, את החודש בקושי גומר המצב גרוע ואין לי שום פתרון פתאום אני תקוע עם שקל אחרון גם אני כבר מוכן לוויתורים אף בתנאי שלפני כן ההורים ההורים רק אומרים, רק אומרים אין לי כסף, אין לי אבא כך אומר, הלוואי והיה לי יותר, הוא אומר אין לי כסף, אין לי אבא מתעצבן והבן הוא אומר לי הבן הייתי רוצה אחד לבן כחול שאוכל כאן לגדול ולגדול אין לי כסף, אין לי אבא כך אומר הלוואי והיה לי יותר הוא אומר אין לי כסף, אין לי אבא מתעצבן והולך לנגן בפסנתר הייתי רוצה
הייתי רוצה אחד נס גדול פוקוס פוקוס אחד לבן כחול שאוכל כאן לגדול ולגדול אין לי כסף אין לי אבא כך אומר הלוואי והיה לי יותר הוא אומר אין לי כסף אין לי אבא כך אומר והולך מדבר עם חבר אין לי כסף אין לי אבא כך אומר ונותן נשיקה לא יותר נשיקה לא
אין לי כסף, גידי גובה להקת ברוש, אמצע שנות ה-80, שמוליק בודה גובה לגיטרה. בשנת 88 הוא מלווה את מתי כספי וריקי גל, באלבום המשותף שלהם, מה זאת אהבה, ואחראי לסולו, מרגש במיוחד.
והפרויקט הזה היה אחד הפרויקטים המדהימים שהשתתפתי בה, אתה יודע, זה היה איזה מין סי של... של מתי, אני חושב, אחד השיא של תקופה גם, אני זוכר שקודם כל החומרים של מתי, אתה יודע, אין, מה שאני לא אגיד, לא מזמן הייתי, הזמינו אותי למופע של מתי עם הפילהרמונית. מה, אני התעלפתי, אני פשוט, זה, לשמוע את השירים המדהימים האלה שלו, את הלחנים המדהימים ועיבודים, של הפילהרמונית, עם... זה פשוט, אתה קולט, איפה היינו פה בארץ? מה היה פה? זה פשוט, הבן אדם הזה השאיר אחריו נכסים אומנותיים יקרים מפז, אתה יודע, זה צריך, אני לא יודע, מדינה צריכה להכיר בזה, זה נכסים תרבותיים ברמה שאין בעולם הרבה. והאלבומים האלה שהוא עשה לריקי, שניגנתי גם בכמה שירים, הם הקליטו את זה עוד לפני שאני הצטרפתי למופע, היה שם איקי, היה שם דריו, בהרכב הזה, כמעט כל ברוש, ואני זוכר שהיינו עולים לבמה, וזה היה מתחיל עם קטע אינסטרומנטלי, וההופעה מתחילה ופתאום היא הייתה נגמרת, ואני לא ידעתי איך היא התחילה ואיך היא הסתיימה, זה היה פשוט קסם אחד גדול של, שמה, הקהל הרגיש את זה. הייתה הצלחה אדירה. זה היה אירוע אומנותי אחד החשובים שהיו פה בארץ לפי דעתי. אחד המדהימים.
וחושבים על כל מה שקרה Elohim sham yoshev roe veshomer al kol ma shebara asur liktof et pirchei hagan asur liktof et pirchei hagan ודואג נורא
ריקי גל מתוך מה זאת אהבה והסולה הבלתי נשכח של שמוליק בודגוב בשנות ה-90 בודגוב היה אחראי על להקת הרוק הכבד הגדולה ביותר בתולדות המוסיקה הישראלית ועל אלבום בכורה שעשה לא פחות מהיסטוריה
סיפרתי לחברים אני רוצה איזה זמרת או זמר שאני אוכל להקליט אלבום כמו שאני אוהב. בלי פשרות, עם גיטרות, רוק'נ'רול, ככה, עם זה הסתובבתי עם המסר הזה, עד שהגיע אליי הבסיס, תבי יפרח, הוא אומר לי, בוא תשמע זמרת, אנחנו עובדים איתה כבר חודשים, ולא קורה איתנו כלום, הוא מזמין אותי לאולפני זזה, ואני שומע את אורית שחף. היא שרה אז את השיר הזה, מי אמר לך ש... קח אותי, זה נקרא השיר? ואני שומע אותה שר את זה ואני מתעלף. אפילו הם הציעו לי בוא לאיזשהו תשלום סמלי שאני אבוא להקליט סקיצה. אמרתי, חבר'ה, אני לא רוצה שום תשלום, אני איתכם בלהקה ואיזה יופי. התלהבות גדולה, אשר פדי, אבי יפרח ואני מתחילים לעבוד עם הזמרת ואנחנו מתחילים לאסוף חומרים. עכשיו, היא כתבה קצת וחבר שלה, תום, כתב לה גם חומרים ואנחנו אמורים לעשות איתה את הצעד הראשון. אני מאוד מתלהב ממנה, אבל מה עושים, מה עושים? הלכתי לאחד האולפנים, סיגמה, שאני עובד איתם שנים, וביקשתי אולפן ליום אחד לעשות 6 סקיצות, ברף כזה, ביום אחד. עשינו את זה, לקחתי קסטה בסוף ההקלטות, וקבעתי עם תמירה ירדני. אז היא הייתה המרגנית של יהודית רביץ, היינו במופע משותף, שנות ה-90, אם אני לא טועה, ואני משמיע לה את זה, ואני אומר, תראה, אני לא יודע, אני מתעלף ממה שאני שומע, מהשירים, מהכל, ואומרת, וואו, היא שומעת את זה, מדהים, אני בהחלט רוצה להיות מעורבת בזה, מה עושים? הולכים לחיים שמש, אנחנו הולכים ליד ארצי, חיים שומע את זה, וואו, טרח, 80,000 דולר, תקציב, תקולט, דמיוני, וכך אנחנו מתחילים לעבוד עם אורית, אוספים חומרים, ואוספים, ועובדים, זה נצטרך חודש, חודשיים, אני כבר לא יודע, המון זמן, חזרות, דיברנו על חזרות, חזרות מביאות מוזיקה, נגנים מדהימים. באיזשהו שלב, תום שכותב לחומרים ומשמיע אותם, אני שומע אותו שר, התוכנית הייתה לעשות לו אלבום אחר כך, מאוחר יותר, שני סולנים, ואז פתאום אני רואה אותם ביחד בדמיון, ברגע שהרעיון עלה לי לחבר אותם, לא יכלתי כבר לחזור אחורה, כי זה היה לי כל כך ברור שהם צריכים להיות ביחד. ברגע שהעליתי את ההצעה, רצו להרוג אותי. כי גם הנגנים רצו לעשות אלבום נפרד לאורית, ואחרי זה לתום. גם תום ואורית לא כל כך התלהבו מזה. מה, אנחנו לא... אנחנו לא צמד, אנחנו לא זה, אנחנו רוקרים, ותתתי עם דוגמאות של הרבה צמדים בעולם, צמדים של רוק. הגעתי עם הרעיון הזה לתמירה, היא אמרה, ברור, זה, והגענו לחיים, ככה זה יהיה, כולם הסכימו, ובעצם מילצנו אותם להיות צמד. זה הכל היה הרפתקה של מוזיקת רוק, כיד הדמיון, זאת אומרת, שום הגבלה לא הייתה שם, עשיתי מה שרציתי.
גן בחוץ
כך אותי של היהודים, פוקוס הגיטריסטים הגדולים כאן בגימל. אנחנו עם שמוליק בודאגו הגדול. אנחנו נסיים את החלק הזה של התוכנית בעוד אחד מהסולים הגדולים שלו. עוד אחד כזה שאי אפשר לדמיין את השיר בלעדיו.
אופר מאירי, שאני הכרתי אותו, הייתי מקליט ג'ינגלים שהוא עשה, ואז אם אני לא טועה, הוא גם ניגן תופים בזן נדיר, שיהודית הפיקה לקורין, גם שם ניגנתי. אבל אני לא יודע מה היה לפני, אבל אופר אז ישב עם מחשב אתרי כזה קטן מידי, והוא קיבל לעשות את ההפקה הזאת בעצם, ואז ויקרנו, זכור שבאתי אליו הביתה, ישבנו וחשבנו מה לעשות עם הגיטרה, כי כבר הכל היה אצלו מסודר, העיבודים, ואני מרגיש ששם השפעתי מאוד על הסאונד של האלבום הזה, והרבה הרבה, יש שם הרבה גיטרות, בעצם הרבה תפקידי גיטרות שהבאתי לאלבום הזה. מאוד התחברתי גם לנורית, מקסימה, פשוט אומן חשוב בארצנו, והיה שם חיבור טוב, גם ההרכב של ההופעות אחר כך עם אשר פדי ואבי יפרח, בעצם הרכב של היהודים. שיתפנו פעולה ועשינו מופע בשנה, שנה וחצי, שנתיים, אני לא יודע, היה מקסים. היה גם צילום בערוץ אחד, בעיגול הזה שם.
נכון, מעולה.
והנה, זה גם דוגמה למופע ואלבום עם המון המון מקום לנגינה וביטוי לנגנים, וזה עושה טוב.
כך נשמע סולו גיטרה גדול, כזה שופך לבלתי נפרד מהשיר. אתם יכולים לדמיין את השיר הזה, אתה פה חסר לי, בלי הסולו הענק הזה של בודאגוב. אי אפשר, הוא ממש חלק מהלחן, מעצים את השיר. אתה פה חסר לי, הסולו הכל כך חשוב הזה וקלאסי של שמוליק בודאגוב. בודאגוב שידרג כל כך הרבה שירים בזכות הגיטרה המופלאה שלו והכישרון הרב שלו. אנחנו נודה לו על השיחה הכל כך מרתקת הזאת ולתרומה באמת אדירה שלו למוזיקה הישראלית.
אנחנו עדיין שרים את השירים של אז, שירים גדולים שנכתבו על ידי אנשים שהם, תשמע, אלטון ג'ון הוא פסנתרן ענק, סטיבי וונדר ניגן על כל הכלים, כל האנשים האלה הם באו ממצוינות בנגינה. אני שואל את עצמי תמיד, למה לא כותבים שירים טובים היום, כמו, אתה יודע, מאז תקופת הביטלס וסטיבי וונדר ואלטון ג'ון, ומה קורה פה? ואני פתאום הרגשתי שעוד פעם חוזרים לנגינה. הלהקות הכי גדולות, אם מדבר על להקות הרוק, זה פינק פלויד, לד זפלין, די פרפל, תמיד היה שם הנגן הווירטואוז המדהים, הגאון, ששינה עולם ושינה את הכלי גם, והמציא את הכלי מחדש. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו יכולים להגיד שהדברים הכי יפים בעולם נוצרו עם, מתוך חשיבות או הכרה בחשיבות הנגינה והווירטואוזיות, ומשם באה היצירה. בעצם היצירה מגיעה, לדעתי, מנגינה.